טוב, שלום לכולם. אנחנו לקראת סיום הסוגיה, היחס שבין ישראל לאומות העולם. ראינו שבעצם ישנם במרכאות שני הבדלים. הבדל אחד הוא ההבדל הפשוט בין המדרגה הנקראת נשמה הנמצאת בישראל, בחינת בנים אתם להשם אלוהיכם, לאי הופעת המדרגה הזאת, אלא כאין נשמה נקראת צלם אלוקים, כפי שהזכרנו בשיעורים קודמים, שנמצאת אצל אומות העולם. אז זאת המדרגה החמישית שהיא המייחדת את ישראל. זה פשוט, וראינו בפעמים האחרונות שלא רק המדרגה האלוהית היא השונה בין ישראל לעמים, אלא גם לכאורה המדרגות המשותפות, גם הצד הגופני, הנפשי והשכלי, אף על פי שכלפי חוץ נראה שיש כאן זהות מוחלטת בין הפיזיולוגיה, המוסר, האינטליגנציה, יכולת הלמידה וכו', שבין ישראל לעמים, כל האישיות, מלמטה עד למעלה, מהצד היותר טבעי עד הצד היותר אלוקי, כל האישיות הישראלית היא אישיות מסוג אחר לגמרי, כפי שראינו דרך מאורות הראייה, לא רק הצד האנושי, אלא גם הצד הדומם, הצומח, החי, ולענייננו בעיקר, הצד האדמי שבישראל הוא שונה מצד האדם שבאדם. כשנפקא מינה היא חמורה לעניין הזה, שאם עם ישראל הוא לא ישראל, הוא לא מגלה בפועל את מדרגתו הישראלית המיוחדת, אז גם המדרגות האנושיות הלכאורה משותפות לו ולעמים לא תתגלנה בצורתן החיובית, והערכנו בזה בשיעורים האחרונים. בסדר, נכון, בזה בעצם עצרנו. עכשיו, אחרי כל הסיבוב הזה יהיה ברור מה שהרב כותב בפסקה מספר 8 אצלנו בדף, בדף 9 עמוד 22, חוזרים קצת לאחור, אורות ישראל פרק ה' פסקה ז'. אומר הרב, יכול אדם, כלומר יכול אדם לחשוב בטעות שכל ההבדל שבין ישראל לעמים הוא מתבלט על ידי המצוות שבפועל. זאת אומרת, יש אדם שיכול לחשוב שבעצם ההבדל בין ישראל לעמים, קוראים לזה היום, זה השוני בפולחן. כלומר, הקיום המעשי של מצוות האלוהים, נקרא לזה ככה, הוא שונה בין יהודי לגוי. אם נלך על פי לכאורה הערך הנכון, גוי הוא מחויב בשבע מצוות, ויהודי מחויב, יהודי פרטי, לאומי, כלל ישראל, מחויב בתרי"ג מצוות. אז לכאורה ההבדל בינינו, סך הכל הבדל תפקודי. פה יש שבע, שהם א' ב' ג', ופה יש 613, שהם א' ב' ג' ד' ה' וכו'. בסדר? אז יכול אדם לחשוב שלכאורה ההבדל בין ישראל לעמים הוא לא הבדל מהותי באישיות, בתכונה, באופי, בטבע האלוהי הנמצא בין ישראל לעמים, אלא הבדל תפקודי טכני. ולכן, כמו שחושבים היום, לא מעטים, ולכן צריך לאפשר במחאות חופש פולחן דתי, כלומר חופש סדר ההופעה האלוהית לכל אדם באשר הוא אדם, כפי שהוא מאמין. זהו. אבל מבחינת האישיות, א', האנושית, בוודאי הממד של צלם אלוהים, פה לכאורה אפשר לחשוב שהאדם הישראלי והאדם הגוי זהים. זה מה שכאן הרב אומר, לא. יכול אדם לחשוב שכל ההבדל שבין ישראל לעמי הוא מתבלט על ידי המצוות שבפועל. אבל האם יש הבדל במדרגת האישיות? האם יש הבדל במדרגת הנשמה? האם יש הבדל גם בחלקים הנראים זהים בין יהודי לגוי? גוף, נפש, שכל? שהרי, מאיפה אפשר להגיע למסקנה הזאת, למסקנה המוטעית הזאת, שהרי אפשר לרעיון להיות מקיף והולך את כל האדם כולו. הרעיון הכללי הוא שיש אלוהים ויש בריאה, במרכז הבריאה עומד האדם, ולכן האדם פונה לאלוהים. אז אם כן, כל האדם באשר הוא אדם, מבחינת הרעיון, הוא בקשר עם אלוהים. אז הרעיון יכול להקיף את כולם, אבל התפקוד בפועל הוא לכאורה שונה. הרעיון, הכוונה, המחשבות, האידאות, כלומר, כל אדם שייך, יש לו קשר עם אלוהים. יש לו א', אמונה שיש אלוהים, ב', שאלוהים נמצא איתו, שאלוהים מצפה ממנו משהו. אז יש איזה רעיונות כלליים כאלה, שבזה אנחנו שותפים לכאורה לכל העמים, ומה שיוצר הבחנה והבדלה בין ישראל לעמים, זה סך הכל התפקוד המעשי, המצוות בפועל, מה שכאן רב קורא. אבל הרעיון על עצם זה שיש בכלל הציאות השם בעולם, ובית שאלוהים ברא את העולם, וגימל שיש לו לאלוהים אולי רצון מהעולם ומבני אדם, ודלת שבני אדם צריכים להסביע את רצונו של האלוהים, זה לכאורה הדבר שהוא משותף לכל המין האנושי, ולכאורה ההבחנה וההבדלה בין ישראל לעמים זה סך הכל התפקוד בפועל, המצוות בפועל. אז יכול אדם לחשוב שכל ההבדל שבין ישראל לעמים הוא מתבלט על ידי המצוות שבפועל, שהרי לכאורה אפשר לרעיון להיות מקיף והולך את כל האדם כולו. כי הרעיונות, כולם שייכים לרעיונות, כולם מזדהים עם הרעיונות וכו'. אומר הרב, כמובן הדבר הזה הוא לא נכון, השקפה הזאת היא לא נכונה. אבל סקירה של טעות היא זו. למה? למה הסקירה הזאת, המבט הזה, התפיסה הזאת היא תפיסה לא נכונה, תפיסה מוטעת? כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל, אם באמת כל בני אדם היו זהים בממד הרעיוני של החיים שלהם, בממד הרוחני, באלוהי שבהם, ובאופי הקשר שבינם לבין אלוהים, אז לא היה שום צורך בהבדל המעשי. ובית, לא רק שלא היה צורך, הוא גם לא היה מתקיים, כי ההבדל המעשי הוא תולדה של האישיות, הוא תולדה של הנשמה, הוא תולדה של המבנה האלוהי שבך, הדנ"א האלוהי שלך. אז אם אין הבדל בדנ"א האלוהי, אז למה צריך הבדלים מעשיים? א', לא צריך הבדלים מעשיים, וב', הם לא היו מחזיקים מעמד. כי ההבדלים המעשיים, כלומר, כל הביטויים הטכניים, התפקודיים בפועל, הם סך הכל תוצאה של האישיות הפנימית. אז אם האישיות הפנימית היא זהה, איזה צורך יש בהבדלים מעשיים? ובית, אין סיכוי שהבדלים המעשיים האלה יחזיקו מעמד לאורך זמן. לכן, אבל הסקירה של טעות היא זו. כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל, לא היה צורך באותו ההבדל המעשי כלל, א', לא היה צורך בו, ב', וגם לא היה מועיל ומתקיים. א', אין צורך בו, וב', אין תועלת בו, והוא גם לא יכול להתקיים לאורך זמן. אבל, אם אנחנו רואים שיש הבדלים מעשיים בין ישראל לעמים, פה שבע, פה תרייג, וכמובן יש גם הבדל בין השבע לתרייג, אבל זה מראה שיש כאן הבדל פנימי, שיש כאן הבדל ב-DNA האלוהי, באופי האישיות האלוהי הנמצא בישראל, אל מול זה שנמצא בעמים. אבל תוכן הדבר הוא שהיסוד הנפשי שהרעיון הוא בנוי עליו, כלומר, היסוד הנפשי האישיותי, שהרעיון הרוחני שנמצא בין ישראל לעמים בנוי עליו, שעל יסוד אותו הרעיון, כל הערג הגדול של החוקה המעשית מתפשט, כלומר יש כאן אישיות מיוחדת, ויש כאן רעיונות שמתאים לאישיות הזאת, ומתוך האישיות והרעיון יש כאן תפקודים מעשיים, יש חוקה מעשית, ערג גדול, הריגה גדולה, כן, הריגה משון המשך הופעה, כן, כמו חוט שהוא הרוג בבגד, אז יש את הרעיון, ויש את האישיות, או יותר כאן את האישיות ואת הרעיון, ומכוח החוט הזה של האישיות והרעיון, יש המשך של התפקוד המעשי. זה ברור זה. התפקוד המעשי הוא ביטוי של האישיות והרעיון. זה לא סתם פעולות טכניות שלא קשורות לעומק הנפש של האדם. לכן, תוכן הדבר האמיתי הוא, שהיסוד הנפשי, האישיותי, התכונה, הטבע, שהרעיון הוא בנוי עליו, כלומר, זה שעם ישראל קיבל תורה, והתורה הזאת מתגלה דרך סדר פעולות מצוות, זה כי יש תכונה ישראלית שמתאימה לתורה הזאת, לרעיונות האלה ולקיום המעשי למצוות האלה. אבל אם לא הייתה תכונה ישראלית, ישראל שעמדו על הסיני, שפסקה זו מתן, קיבלו תורה. אבל אם לא הייתה תכונת ישראל, אז אין התאמה לתורה ומצוות בכלל. זה לא, א', לא מועיל, וב', לא מתקיים. לכן, אלא תוכן הדבר הוא שהיסוד הנפשי שהרעיון הוא בנוי עליו, שעל יסוד אותו הרעיון כל הערג הגדול של החוקה המעשית מתפשט, זה היסוד, הוא העצם הנשמתי, העצמיות, המהות, התכונה, הטבע של הנשמה האלוהית, שהיא זאת שמבדילה בין ישראל לעמים, והיא עוד לפני התורה, נקרא לזה לא מדויק הרעיון, ועוד לפני המצוות, נקרא לזה התפקוד המעשי בפועל. שהוא מצוויין, מלשון צוויון, אופי, תכונה, שהוא מצוויין את ישראל בתור חטיבה מיוחדת, כמו שהזכרנו פעם אחד הפירושים, שהקדוש ברוך הוא אומרת הגמרא, עשה אותנו חטיבה אחת מן העמים, חטב אותנו מן העמים, חטיבה מלשון חוטב עצים. שהקדוש ברוך הוא חטב כביכול את החלק הנקרא ישראל מהמין האנושי, והחטיבה הזאת היא בעצם יצרה, עם זו יצרתי לי, היא יצרה איזה מין אישיות ישראלית מיוחדת, כמו שדיברנו באריכות, שהוא מצוויין את ישראל בתוך חטיבה מיוחדת, חטיבה אחת בעולם. ומההבדלה הזאת, מההבדלה הפנימית שקשורה לאישיות ולרעיונות, נובעות הן כל ההבדלות המעשיות. דרך אגב, הרווחנו כאן עוד משהו. עכשיו, מהצד השני, שאם אנחנו נראה, כלומר, נגיד אולי את המשפט הזה קצת יותר בעריכות. המצב האידיאלי, האופטימלי, הוא שעם ישראל יהיה מודע להבדל הפנימי, האישיותי, הנשמתי, בינו לבין העמים. וממילא להבדל בין תורתו לתורת העמים. וממילא להבדל בין התפקוד המעשי לתפקודם של העמים. כמובן, במצב האידיאלי, תרי"ג מול שבע מצוות וכו'. אבל המצב הלא אידיאלי הוא שגם כשעם ישראל לא מתפקד את התפקודים המעשיים המיוחדים לישראל, תרגום אונקלוס, עם ישראל לא מקיים מצוות, האם זה פוגע ונוגע בהבדל האישיותי שבין ישראל לעמים? לא. אם ההבדל בין ישראל לעמים זה רק כל התפקוד הטכני, אין תפקוד טכני, אז אין הבדל. אז ישראל חד ושלום, זה עם לעמים. אבל אם אתה מבין שהתפקוד הטכני הוא תוצאה של האישיות והרעיון, אז גם אם התפקוד הטכני הזה לא מתקיים בפועל, האישיות והרעיון שונים, זה צביון אחר לגמרי, זה אישיות אחרת לגמרי. אז ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אבא שבבן, לפני הבן שבבן. ולכן, ואפילו כשהאחרונות נפגמות, כלומר, אפילו שההבדלות המעשיות נפגמות, כלומר, אנחנו לא מגלים בפועל את הנבדלות המעשית, קרי, קיום מצוות, אינן יכולות להגיע את פגמיהן, לא יכולות לפגוע את הפגם הזה, ביסוד העליון, שמה היסוד העליון שמנו הכל מתחיל, היסוד, השורש שמשם הכל מתחיל, שהיא החטיבה הנפשית, האישיות האלוהית, הפנימית, שהיא נבדלת מן העמים לא רק מצד הנשמה, אלא גם מהצדדים הלכאורה נראים זהים, שהיא החטיבה הנפשית שההבדלות, כולן, כולל ההבדלות המעשיות, יונקות ממנה. ולכן הוא לעולם יישאר הבדל בין ישראל לעמים, כדי לבסס את ההבדלה, כדי לבסס על ידי ההבדלה את התוכן החול ואת התוכן הקודש של העולם בתיקונו המרושע. מן המשפט האחרון זה הסיכום שלנו, תוכן הקודש זה הערך הנשמתי שבישראל, תוכן החול זה הצד האדמי שבישראל, אז לעולם תישאר ההבדלה בין ישראל לעמים, הבדלת האישיות, אף על פי שברמה המעשית לפעמים ההבדלה הזאת לא נראית, כלפי חוץ, אני אומר את זה במשפטים מאוד מאוד כוללים ולא מדויקים, הנה תראה, פה יש יהודי חילוני ופה במרכאות יש גוי חילוני, כן? אז הנה, אף אחד לא קשור לאלוהים, אף אחד לא מקיים את מצוות האלוהים, לא היהודי את של האלוהים שבו הוא מאמין ולא הגוי ביחס למצוות שהוא מחויב לתפקד על פי האלוהים שלו, אותו אלוהים, כן? רק פה שבע, פה תריאן. אז הנה לכאורה אין הבדל מעשי, אז לכאורה אין הבדל בין יהודי לגוי, חד ושלום. לא. שורש ההבדל הוא לא בתפקודים המעשיים, שורש ההבדל הוא בצוויון של האישיות, והצוויון של האישיות הוא מובדל בין בתוכן של החול שבישראל, שזה התוכן של האדם שבישראל, השכל, הגוף, הנפש, המוסר, הבחירה החופשית, לבין התוכן הקודש שבישראל, שזה הנשמה, המימד האלוקי. אולי נקרא את המשפט הזה בפעם אחת. ולעולם יישאר הבדל בין ישראל לעמים כדי לבסס על ידי ההבדלה את התוכן החול ואת התוכן הקודש של העולם, בעולם בין ישראל לעמים, בתיקונו המרושם, בתיקון וברושם האלוהי שיוצא לפועל מתוך ההבדל הזה. ברור, רבותיי? זה סיכום שמה שלמדנו. יפה. סליחה? המשפט האחרון? ועל ידי ההבדלה הזאת, כדי לבסס על ידי ההבדלה, את תוכן החול ותוכן הקודש של העולם, הכוונה של העולם שבעולם, בסדר? בתיקונו המרושם, כשהעולם מגיע לתיקון העולם התיקון. ההבחנה בין ישראל לעמים היא היסוד ליכולת להביא את העולם לתיקונו. בסדר? דרך אגב, הרב חרל"פ אומר, בהגדה של פסח זה מובא, שיש ארבע הבדלות אנחנו אומרים במוצאי שבת. נכון, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין יום השביעי ששת ימי המעשה, ובין ישראל לעמים. אם כן, בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין שבת לששת ימי המעשה, ובין ישראל לעמים. אומר הרב חרל"פ, השורש, או הייתי אומר ככה, ההבדלה הראשית, היסודית של כל ההבדלות כולן, זה המבדיל בין ישראל לעמים. מי שמבדיל בין ישראל לעמים יכול להבדיל בין קודש לחול, יכול להבדיל בין ששת ימי המעשה לשבת וכו'. אבל מי שלא מבדיל בין ישראל לעמים, אז כל ההבדלות אצלו מטושטשות. אני רוצה אולי להעיר איזה הערה מאוד חשובה שהרב חוזר עליה בכמה מקומות, שרק מי שיודע להבדיל בין הקודש לחול, הוא יודע לחבר את הקודש אל החול בצורה נכונה. אז בהקשר שלנו פה, רק מי שיודע להבדיל בין ישראל לעמים, הוא זה שבסופו של דבר ידע לחבר בין ישראל לעמים בצורה הנכונה, כדי להביא את העולם מתיקונו ונערו אליו כל הגויים, ביום הוא ישם אחד ושמו אחד. אבל מי שמטשטש את ההבדל בין ישראל לעמים, אז הכל מבולבל. עכשיו, כדי להבין עד לאן זה מגיע, ההבדל הזה, קצת חוזרים לאחור, למרות שכבר עסקנו בזה. מקור 7, יש כאן שתי פסקאות, פסקה י' ופסקה י' א', יהיה סוג של סיכום לא רע דווקא. אומר הרב יוד, ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאווייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, 70 אומות, לכל דרגותיהם, נא לשים לב שהרב מדבר כאן במשפט הזה, בחלק הזה של המשפט, ביחס למושג נשמה, ההבדל שבין הנשמה הישראלית וכולי, ובין נשמת הגויים כולם, מכאן ראיה שיש לגויים נשמה, אמנם הרמח"ל בדרך השם כמו שראינו אומר כאין נשמה, אנחנו כל הזמן מתחמקים לענות תשובה לשאלה הזאת האם לגויים יש נשמה או לא, ואז אני עונה את מה שהמשנה אומרת, שהנשמה של הגויים נקרא צלם אלוהים, ועברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. והנשמה של ישראל נקראת בנים אתם להשם אלוהיכם. בני בכור ישראל, חביב אדם שנברא בצלם, חביב ישראל שנקראו בנים למקום. כך אומרת ומדקת המשנה. אז אם כן, יש איזה ממד של נשמה אצל אומות העולם. כאין נשמה. ההבדל, תכף נראה בין הנשמה הזאת לנשמה הזאת, זה לא הבדל כמותי. אלא ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מהוויה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק. שימו לב, כבר נסביר, זה משפט שנשמע גזענות ונשמע פרימיטיביות, והיום היו שמים אותי בבית הסוהר על המשפט הזה אולי. איזה, 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 חד ושלום, הסתה? חד ושלום, מי אמר זה? הבחנה באישיות ובתפקיד, האם בגלל זה שזלזול באומות העולם? חד ושלום. אבל בואו נקרא את זה. אז ההבדל שבין הנשמה הישראלית ובין נשמת הגויים כולם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. אז אם לא קוראים את המשפט הזה נכון, אפילו לא קוראים אותו, אז רואים ככה, תשים בהמה, תשים גוי, תשים אדם, המרחק בין גוי, סליחה עוד פעם, תשים בהמה, תשים גוי, תשים ישראל, המרחק בין גוי לישראל הוא יותר גדול מהמרחק בין בהמה לגוי. זה נשמע נורא המשפט הזה. נכון? כן, אבל נא לדייק מה הרב קוק אומר. הרב מדבר במשפט הראשון על המרחק הנשמתי, ובמשפט השני הוא מדבר על המרחק הנפשי. ההבדל שבין הנשמה הישראלית ובין נשמת הגויים כולם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. מה ההבדל בין נפש לנשמה? יש הרבה הסברים פה בהקשר של הפסקה הזאת. נפש הכוונה, כל הממדים הטבעיים. גוף, נפש, שכל. שהמשותף לכל הממדים הטבעיים שהם מוגבלים. אז לאדם יש נפש, ולבעל חיים יש נפש. גם לעם ישראל יש נפש, אבל כרגע מדובר על ציר הנפש. ציר הנפש זה כל הממדים הטבעיים האנושיים, נקרא לזה, החייתיים והאנושיים המקובלים. שנייה אחת, אין מה לשאול. והנשמה זה הממד האלוקי שבאדם. אז אם אנחנו עכשיו שמים על שני צירים, את המרחק בנפש הבהמה לנפש האדם, המרחק בנפש האדם לנפש הבהמה הוא מרחק כמותי. כי המכנה המשותף, הציר זה אותו ציר, זה ציר של טבעיות, מוגבלות, חלקיות. נכון, יש אפילו פילוסופים כאלה שאמרו שהאדם הוא בעל חיים משוכלל. אז אם נתחבר רגע לרמב״ם, הרמב״ם יגיד, תשמע פרק א' בשמונה פרקים, בעל חיים יש לו רק שניים ממדי הנפש, הזן והמרגיש, והאדם יש לו ממד יותר עליון, שזה המדמה, המתעורר והשכלי. בסדר. זה לא נכון המשפט שאמרתי עכשיו, כי זה לא כמותי בלבד, אבל לא יוצא ציור שנעמיד על ציר הנפש את הבהמה, את בעלי החיים עם בני האדם, ההבדל מצד הנפש, לא מצד הנשמה, מצד הנפש, הוא הבדל כמותי. כי פה יש נפש נקרא לזה קטנה, ופה יש נפש יותר גדולה. פה יש ממד טבעי מסוים, נקרא זה מדרגה 2, ופה יש גילוי טבעי, מדרגה 7. בסדר, אבל זה על אותו ציר. מה שאין כן ההבדל שבין נשמת ישראל לנשמת הגויים, זה שני צירים שונים לגמרי, זה הבדל איכותי. אז ההבדל שבין ישראל לעמים בממד האלוהי, נא לדייק את המשפט הזה, הוא יותר גדול מההבדל בין אדם לבעלי חיים בממד הטבעי. זה המשפט. לכן נא לשים לב שבחלק הראשון הרב נע על ציר הנשמה, במשפט השני הוא נע על ציר הנפש. והוא מנמק שבין האחרונים, נפש אדם ונפש הבהמה, רק הבדל כמותי נמצא, כי זה על ציר הטבע, על ציר החלקי, על ציר המוגבל, על הציר החייתי אנושי. אבל בין הראשונים, הנשמה הישראלית לנשמת הגויים, שורר הבדל עצמי איכותי.
מה ההבדל בין
לא יודע לענות לך על זה. אני יודע לענות מה שעניתי לך. בנים אתם מול צלם אלוהים. כל מה שדיברנו, הצלם אלוהים מלמטה למעלה, בנים אתם השם אלוהיכם מלמעלה למטה. צלם אלוהים זה תלוי ומובנה ומותנה. בנים אתם זה קבוע ובלתי משתנה וכו'. חוץ ממדרגת הנשמה שמדרגה אחרת לגמרי. שבאה לידי ביטוי ב-613 מול 7 וכו'. אני חושב שההבדל הכי פשוט להסביר את זה, זה ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. אומות העולם שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זו המתן. אז שם מדרגת הנשמה זה טוב ורע מעורבב. עץ הדעת טוב ורע. האלוהי עם הטבעי מעורבב. כשהגוי אומר אני רוצה לא ברור מי זה אני הזה. זה נקרא לזה נשמת הגויים כולם. וישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן, טוב אלוהי מוחלט. שעטוף במעטפת חיצונית ברע. בסדר. אבל זה לא שבמהות יש כאן רע. אבק חטא העגל. אתם זוכרים את כל זה? אני מסכם ככה מדי פעם. את מה שלמדנו כבר. אז שם, אצל אומות העולם, מדרגת הנשמה שלהם, זה טוב ורע מעורבב. ישראל, אגויים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו המתן. מבחינת הממד האלוהי. אשר בחרבנו מכל עמים, אתם זוכרים את זה? שהגילוי האלוהי הוא המיוחד לישראל. לעומת הגילוי האלוהי שמתגלה אצל אומות העולם, הוא גילוי אלוהי בתוך הממדים הטבעיים. אתם זוכרים את אשר בחרבנו? הממד של הגוף, של הנפש ושל השכל. חבר'ה, אתם מסתכלים עליי כאילו אתם לא זוכרים. תפתחו רגע שוב אשר בחרבנו, לא להתבלבל כל פעם. זה יסוד הכל. מי ימצא ראשון? אשר בחרבנו מכל העמים. דף חמש. איזה בקיאות. דף חמש עמוד 12, משפט אחד, לביתר, משפט אחד. הבחירה האלוהית בישראל, מקור 4. דף חמש עמוד 12, מקור 4. הבחירה האלוהית בישראל, זאת סגולתה המיוחדת של כנסת ישראל. אני מדלג. הכרה, בחירה עליונה היא זו, שורה שלישית, רביעית, בחירה עליונה היא זו מתוך הכרה של סגולת הוויה מיוחדת באומה זו, המכתבת אותה, הנה גם פה חטיבה, חוטבת עצים, המכתבת אותה בייחוד מכל העמים, אשר הם ראויים להשתמש בשימושים אחרים של סגולת האדם. שלושה, א', סגולת השכל האנושי, ב', בסגולת מוסרו, ג', בסגולת חושו העדין ליופי ותפארת החושים. שכל, נפש, גוף, חושים. הצלם אלוהים שבגוי, נשמת הגויים כולם, שייך לגילוי דרך שלושת הכלים המקבילים הטבעיים האלה. וצלם אלוהים המתגלה דרך שלושת הממדים האלה, הוא קטן, וההבדל בין צלם אלוהים המתגלה באלה, לבין צלם אלוהים המתגלה בבעלי חיים, ההבדל הזה ברמה, הייתי אומר, העקרונית שלו, הוא הבדל כמותי. זה נשמע מזעזע מה שאני אומר, אבל זה נכון. לעומת נשמת ישראל, אבל לא בסגולה עליונה, לא בסגולה העליונה האלוהית, בסגולתה של תורה. זאתי, אני קצת מדלג, זאתי מתנת ישראל הנבחרת. אז ההבדל בין נשמת הגויים כולם, שיכולה להתגלות במדרגה של שכל אנושי, מוסרו, חושו העדין, לבין נשמת ישראל, שהיא במדרגה של סגולה עליונה אלוהית, סגולה של תורה, ההבדל בין שתי הופעות הנשמות, שתי הופעות הנשמה האלה, הוא יותר גדול מאשר ההבדל בין הנפש האנושית לנפש החיית. חבר'ה, אנחנו משתדלים לדייק את זה כמה שניתן. כי אנחנו נראים פה כאן במושגים רוחניים מופשטים, אז קשה לי להגדיר את הדברים, אבל אנחנו מנסים קצת כמה שאפשר להגדיר את זה. בסדר? אז המרחק בין נשמת ישראל, נשמת הגויים כולם, הוא יותר גדול מהמרחק בין נפש האדם לנפש בעלי החיים. כי בין האחרונים, הבדל כמותי, אתה על אותו ציר של נפש, רק השאלה איפה אתה בכמות, אתה קומה שנייה או קומה שמינית. בסדר? אז זה אותו ציר, רק השאלה איפה אתה על הציר. כמה התקדמת על הציר, כמה התפתחת על הציר. אז בהקשר הזה, אם אפשר לומר, האדם הוא בעל חיים משוכלל. במחאות. אבל אם אנחנו נראים במדרגה האלוהית, לא במדרגה הטבעית המוגבלת, במדרגה האלוהית, אז זה כבר שני צירים מקבילים שלא נפגשים. מדובר על שני בניינים שונים לגמרי, היום זה יצר תליתי לתי לספרו, זה יצירה חדשה בבריאה. זה מינים מתחלפים לגמרי. ולפי מה שדיברנו פה, שהיינו יכולים לתרץ לעצמנו, אם ככה, אז הממד הנשמתי שהוא המייחד אותנו, בוא אנחנו נהיה נבדלים מן העמים, פה זה קווים מקבילים. אבל בממד האנושי המשותף לנו ולעמים, נקרא זה ממד הנפשי, פה אנחנו נהיה על אותו ציר. לא! הממד הנפשי שבו לכאורה אנחנו משותפים לשאר העמים, גם בו אנחנו לא משותפים. ועד רבה, הממד הנפשי הזה, אם הוא לא יתגלה מתוך הממד האלוהי, אז הוא יהיה יותר גרוע מאשר הממד הנפשי אצל אומות העולם. כן, הזכרנו כמה דוגמאות כבר. כן. באופן עקרוני כן, אבל זה לא הנושא כרגע. מה? זה מה שדיברנו פה. נפש ישראל ונפש גוי זה תלוי במדרגת הנשמה. כלומר, הנפש הישראלית היא בנויה על פי הנשמה הישראלית, כמו שלמדנו פה. אני מסכים איתך שכאן הרב מדבר על ההבדל בין נשמת ישראל לנשמת הגויים כולם. ולא נפש ישראל ונפש הגויים. אבל לפי מה שלמדו במאורות הראייה, וצורתם של ישראל צריכה להתברר, באורות, ואורות התורה וכו', אז מתברר שגם הנפש הישראלית היא לפי מדרגת הנשמה הישראלית. היית בשיעור הזה? היית בשיעור הזה? לא נראה לי. אז דיברנו על זה. בסדר? כן.
אפשר להגיד שהמטרה הכללית של העולם הזה, זה בעצם שאומות העולם יגיעו לדרגה של ישראל?
או, מצוין. אומר אביתר, אנחנו מתקדמים לפסקה הבאה. מצוין. אומר אביתר, צריך לציין כבר את הסוגיה הזאת, נמאס לי. יפה, הוא צודק. לא, הוא צודק. אז אנחנו חוזרים לפסקה י' א', עמוד 22. בדיוק. האם אפשר להגיד שבעצם השאיפה של אומות העולם זה להעלות למדרגת ישראל, והשאיפה של ישראל זה להיות נשיא הסנהדרין של אומות העולם. 70 אומות ונשיא ו-71 הנשיא. הנה, בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, אומר הרב אורות ישראל פרק ה' פסקה י' א'. פסקה י' למדנו עכשיו, שני אחת, פסקה י' א', עמוד 22, מצד שמאל. י' א' למעלה, רואה? אומר הרב, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. הזכרנו את הפסקה הזאת כמה פעמים. אבל במשפחה לא כולם זהים. זה שהאנושיות ראויה שתתאחד כולה למשפחה אחת, כמאמר הפתגם, אחדות איננה אחידות. במשפחה אחת אבא זה לא אמא, ואמא זה לא אבא, והורים זה לא ילדים, וילדים זה לא הורים, וכל אחד מהילדים יש לו את האישיות שלו, ואת האופי שלו, ואת הכיוון שלו. נכון? אז מה ההבדל בין מצב של משפחה לבין מצב שאינו של משפחה? שבמצב שאינו של משפחה, החילוקים האישיותיים בין החבורה, שבתוך החבורה, יכולים להופיע דרך מאבקים, תגרות שנובעות ממידות רעות, מאבקים ומלחמות, כמו שאנחנו רואים בין העמים. אבל במשפחה, גם כשיש חילוקים, אין מידות, לא אמורות להיות מידות רעות ותגרות. אלא כל איבר יודע כל איבר בתוך המשפחה הזאת, הוא יודע שהוא חלק מאורגן אחד שלם. כמו המשל שהזכרנו פעם, משל למה הדבר דומה, כמו שהרב כותב בעניה, משל למה הדבר דומה לאדם שהלך ברחוב ורגל שמאל החליקה בשלולית. בגלל שרגל שמאל החליקה בשלולית, החליקה האדם, נפל האדם, ויד שמאל נשברה. יפה. האם יד ימין, אחותה של יד שמאל, תשבור את רגל שמאל כנקמה הזה שהיא שברה את אחותה יד שמאל? אתם מגחכים. טוב מאוד, הגיחוך הוא התשובה. לא. למה לא? כי יד ימין מבינה שהיא ורגל שמאל ששברה את אחותה יד שמאל, אחיות. אנחנו חלק מאורגן אחד. כלומר, ברור ליד ימין שרגל שמאל היא לא אויב שלה. אלא יש כאן חילוקי איברים, חילוקי תפקידים, ולמרות שיש לפעמים במרכאות טעויות, אנחנו במשפחה אחת. אז אומר הרב, לעתיד לבוא, המין האנושי יתאחד כולו למשפחה אחת. ואז לא יהיה מצב של ניגוד בין עמים, אומר שם הרב בן היה, אלא יהיה מצב של שינוי בין עמים. ניגוד זה שיש איברים שונים ויש התנגדות ביניהם, התנגשות. קוראים זה מלחמה. מלחמה תרבותית, מלחמה צבאית, מלחמה פוליטית, לא משנה כרגע. ושינוי זה לא ניגוד, יש איברים שונים, אבל הם חלק מאורגן אחד. אז לעתיד אומר הרב, תתבשל האנושיות לגמרי, ואז היא תעבור את המעבר ממצב ניגודי למצב שינוי. אומר הרב, כדוגמה מה? כדוגמת גוף האדם. שגוף האדם הוא חי, הוא כולל איברים שונים, אבל לא מנוגדים, הראיה שיד ימין לא תשבור את רגל שמאל. וכו'. אז זה מה שכאן הרב כותב. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, ואז מה היה ההבדל לבין מצבנו היום? וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. לא חדלו אז ההבדלים, אלא חדלו המאבקים כתוצאה מהמידות הרעות בין ההבדלים. אבל הבדלים יהיו בין ישראל לעמים. אז נכון שהאנושיות תתאחד כל המשפחה אחת, אבל עדיין יהיה הבדל בין ישראל לעמים. הנה בואו נקרא עוד טיפה. אבל העולם צריך לעידון התמציתי, כלומר לאיזשהו מרכז, העיגול הפנימי שדיברנו עליו, עם ישראל, שהוא בעצם כולל את כל הצביונים, הוא אוצר רוחות גדול, שכולל בתוכו את כל מה שהקב"ה פיזר, צדקה עשה הקב"ה עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרון במקום אחד, כי הם מפוזרים הכישרונות, אבל אוצר סגולת עולמים, אני מסכם חבר'ה את כל הסוגיה, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, אז העולם צריך לעידון התמציתי, לאיזושהי תמצית שמרכזת בתוכה את כל הרוחות, את כל הצביונים, את כל הצדדים האלוהים המפוזרים בעמים, היא מרכזת אותה במקום אחד, זה נקרא ישראל, כנסת ישראל, הכללה. אבל העולם צריך לעידון התמציתי שהאנושיות משתחלת על ידו באושר הצביונים המיוחדים של כל אומה, וזה החיסרון, תשלים כנסת ישראל, שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה, כפי שדיברנו כבר. ואז כשעם ישראל יגלה את תכונת ההכללה שבו, ובמילואה הגמור של כנסת ישראל, אני מדלק טיפה, אז שוב ושוב לא יימצא כל צורך בהתפלגות הממשית של 70 צדדים של עמים, והיו כל העמים הכלליים חטיבה אחת, 70 עמים, ועל גביהם למעלה בתור אוצר קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים כאשר דיבר השם. לעתיד לבוא מדובר על סוף ההיסטוריה. בקיצור, אם היום היחס בין ישראל לעמים הוא יחס של מאבק, לעתיד לבוא היחס יהיה יחס של משפחה, יחס של משפחה של בעצם איברים שהם חלק מאורגן, איברים שונים שהם חלק מאורגן ולא איברים מתנגדים זה לזה, חלק מאורגן אחד, וכשהסידור יהיה ש70 הצדדים, הייתי אומר ככה, זה שחזל אמרו שיש 70 צדדים לתורה, זה כי עם ישראל מסוגל לגלות 70 צדדים של אומות העולם, לעתיד לבוא, עם ישראל כאוצר רוחות יגלה את כל ה-70 צדדים האלה, יפה, וגם אומות העולם יתרוממו למדרגה מסוימת של ישראל, הם יהיו מעין 70 סנדרין כאלה, מעין 70 צדדים וכו', ולמעלה מה-70 זקנים של הסנדרין יהיה נשיא הסנדרין, 71, זה ישראל על גביהם עומד כממלכת כהנים וגוי קדוש. זה המצב האופטימלי, לשם שואפים. אז הם שואפים למצב שבו לא יהיה יחס בין ישראל לעמים? לא. יש יחס. הם שואפים למצב שתהיה זהות בין ישראל לעמים? לא. שואפים למצב שבו תהיה הבדלה בין ישראל לעמים, אבל לא הבדלה של עולם המלא ניגודים, אלא הבדלה של אורגן אחד המכיל בתוכו שינויים. איזה יופי המשפט הזה. בסדר, אביתר? של כוח שבאת אותנו למשפט הזה. לשם שואפים. זה היחס הנכון בישראל לעמים לעתיד לבוא. אז כנסת ישראל כרגע, מאז שהיא נבראה, היא תמצית, היא אוצר רוחות גדול. בסדר, אוצר סגולת עולמים. האומות לא מכירות בערך הזה. ויש מאבקים, נכון. אבל אחרי כל המאבקים הניגודיים האלה, אז יתברר בהמשך, בסוף הדרך, שבעצם כולנו אורגן אחד, ואומות העולם שייכים למדרגת צלם אלוהים, ועם ישראל בנים להשם אלוהיכם, וכל החשבון הזה הוא נמצא בעצם כחטיבה אחת, כשישראל עומדים למעלה כמנהיג של כל הממלכה הזאת. כן.
אנחנו צריכים לחשוב קצת חיים קשים. אז בעצם עכשיו אנחנו צריכים להסביר את כל השינויים שיהיו לעתיד לבוא באומות העולם, על פי כל מה שאמרנו שזה תכון החלל של ישראל, זאת אומרת, גוף אפש שכל.
לא הבנתי.
אני אומר שאנחנו צריכים עכשיו לדעת את היחס של כלפי אומות העולם לעתיד לבוא,
שלום, וגר זאב עם כבש, מה בעיה?
לא, השאלה היא,
זאת
אומרת,
האם השכל נפש גוף שלהם יהיה שכל נפש גוף שלנו? לא.
לא בדיוק.
במה? לא. אבל האם זה שזה יהיה לא, זה יהיה, התוצאה שזה תהיה ניגודיות ומלחמה? לא. לא. ממש לא.
זאת אומרת שהטוב והרע, הצדה הטוב והרע, כאילו, תמיד יישאר בהם.
עץ הדעת טוב ורע אצל אומות העולם יישאר, נגיד ויופיע בסוף ההיסטוריה במדרגה יותר מתוקנת. הרי הרמח"ל בספר דרך השם כתב שגם לעתיד לבוא, אותם הגויים שיקומו לתחיית המתים, עד כדי כך, עולם הבא אפילו, לא רק עולם שלנו, אז הם יהיו כאיזה מעטפת סביבתית חיצונית למדרגה של ישראל בעולם הבא. בעולם הבא. דיברנו על זה כבר. כן.
מדובר על
כן, אבל כשאתה אומר כל אחד עולה בדרגה, זה נשמע קטנוני. אני 1.40 מטר, אני 1.80 מטר. אם זה 1.80 מטר, יש לי 1.20 מטר. באובן האיכותי, כן, אבל זה מה שגם שואל אביתר, איפה אתה שם את הקו פה?
שהיהודי, שהגוי הופך למדרגת יהודי, יהודי הופך למדרגת...
אני לא אמרתי שהגוי הופך למדרגת יהודי, הוא אמר את זה.
אז אני בא לשאול
בעצם. אביתר אמר, הגוי הופך למדרגת יהודי, אני לא אמרתי את זה. אנחנו רק אמרנו שתראו האנושות שתתאחד כולה למשפחה אחת. משפחה אחת זה לא שההורים זה הילדים. נשיא הסנהדרין הוא לא הסנהדרין. והוא נשיא הסנהדרין. איך נוהגים לומר? הממשלה, בממשלה יש 120 חברי כנסת. ראש הממשלה הוא 1 חלקי 120. אבל בסוף מי צריך לקחת החלטה, זה אדם אחד, ראש הממשלה. אז נכון שבהצבעה הוא 1 חלקי 120. אין לו שתי אצבעות. אנחנו לא מחשיבים את ראש הממשלה כפול, הוא אחד, אבל בסוף מי שצריך לקחת החלטה זה האחד הזה. אז כולם שווים, ויש אחד ששווה יותר. זה ראש הממשלה. כולם שווים, אבל אחד שווה יותר. עכשיו שווה יותר זה לא אומר במובן של הגאווה והאגו, במובן של האחריות והתפקיד. בסוף מי שמחליט זה ראש הממשלה, האחריות על הכתפיים שלו. אני לא אמרתי את זה. את זה שמעתם משהו של רב שרקי. כן, שאלת הרב שרקי. אני לא אומר שזה לא נכון. אני רק אומר שפה זה לא כתוב. פה כתוב ראויה האנושיות שיתאחד כולה למשפחה אחת. טוב, אני לא אומר שזה לא נכון, רק אומר שזה לא כתוב פה. למה לי להגיד דברים שלא כתובים? מה? לא כתוב. לא כתוב. לא, 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 זה טעות. אתה לא משווה בין שיעורים.
לא שיעורים, אין מונחים שאני...
אז אתה, כלל עשה בידיך, כלל עשה בידיך, דניאל היקר, תשאל רב על דברים שהוא אמר, ולא רב אחר על דברים שרב אחר אמר. זהו. כל מי שאתה שואל, תשאל על מה שהוא אמר. אל תשאל אותי על מה שאחרים אמרו, ואל תשאל אחרים על מה שאני אמרתי. מה שאני אומר, תשאל אותי. אם אני טעיתי, אשמח להגיד לך בפה מלא, טעיתי. בסדר? לא, לא מבין, אתה מהיום עובר לסייתן, אתה לא מבין רק. מהיום אתה מבצע. מהיום אתה מבצע. לא, לא, באמת, זה יצא טוב אחרי, כי אחרת אתם תצאו מכאן מבולבלים. נא לשאול כל רב על דבריו, על הדברים הנאמרים ממנו, הוא אחראי על הדברים שלו. הוא לא אחראי על דברים שכל העולם אומר. בסדר? לא, לא, אין מה יש עוד שאלה.
זה מובן לי, אבל אם אני רוצה לעשות סדר בראש ולחבר...
אז יכול להיות שפעמים אי אפשר לעשות סדר בראש.
איך אני מחבר בין
משהו? תראה, אני עונה לך ישר, אתה שם לב שאני לא מתחמק. אני עונה לך שלפעמים יהיה קשה לעשות סדר בראש. אחרי השיעור תזכירו לי להגיד לכם משהו. בסדר? כן. לא, אתה חייב להזכיר לי להגיד, כי זה חשוב מאוד. כן.
אם חז"ל...
איזה דברים? תראה לי, אם איזה, אני אומר מיד אמן. איפה זה כתוב? לא יודע, אני לא מכיר. איפה זה כתוב? אני לא אומר. אני לא אומר שלא, אני באמת לא ראיתי. אם כתוב, אני מיד אומר לכם 100%. צודקים לגמרי. יכול להיות שכתוב, אני פשוט לא מכיר. אני אומר באמת, בשיא הצניעות אני אומר, יכול להיות שאני לא מכיר. אני יודע מה כתוב. כתוב שהעולם יעבור מעולם של ניגודים לעולם של שינויים, ואירועי האנושות שתאחד כל המשפחה אחת. וישראליום, המלכת כהנים. בסדר. אפשר אולי להבין מכאן, שאם 70 ונשיא הסנהדרין, אז אומות העולם יפכו להיות 70 זקנים, שאם הסנהדרין, אז זה מדרגת ישראל. לא יודע. כן.
אם כל אחד בעתיד לבוא,
טיפה
עולה
מדרגה, במובן
האיכותי נקרא לזה, אז התורה באה להוציא את הכוח של ישראל לפועל, כן. אז התורה תשתנה באיזשהו מובן?
או, יפה, זאת שאלה חשובה. שואל שי, לכאורה התורה, היא גם אמורה להשתנות אם כולנו בעצם נשתנה. אם עם ישראל יעלה למדרגה אחרת, אז כל עם ישראל יהיה במדרגה של נשיא הסנהדרין, זה לא מדרגה של כל אדם חגיל בישראל וכו'. לכן באמת זה כן כתוב שהתורה שאנחנו לומדים היום היא תהיה הבל, הבל פה, לפני תורתו של משיח, זה כתוב. זה אתה אמרת. לכן, לא, אני לא, גם לא רואה צורך לחזור על מה שאמרת. אני אומר שזה לא נכון, אבל לא אמרתי שזה לא נכון. לכן התורה שלנו היום אין ספק שהיא תורה חלקית ביחס לתורה של המשיח. עכשיו, מה זה תורת משיח? זה עוד סוגיה בפני עצמה. לא נפתח את זה עכשיו.
הגויים יקבלו תורה שלנו?
לא יודע. לא ראיתי כתוב.
אני יכול להגיד שהוא לא יהיה, אין מה להשקיע עכשיו בלימוד הלכות תורה.
חס ושלום. זה כמו שתגיד, שילד קטן לא צריך לנוק מאמא שלו, כי בסוף הוא יאכל שוארמה בפיתה. עד שהוא יאכל שוארמה בפיתה, הוא ימות מרעב, כי הוא לא קיבל את החלב אם שהוא צריך.
אולי זה הסיבה שבפרשה...
מה? לא, שי, הבנת?
לא, הבנתי.
כן.
כשמה שאמרו אמרו לשי,
כמו
הכי ראש, עם ישראל הגיע לרמה של סנדרין,
הוא צריך ללמוד תורה אחרת. מה זה תורה אחרת? אני לא יודע מה תהיה התורה. אם חד ושלום תתבטל מצווה מישראל, לא אמרתי את זה.
לא,
לא יודע מה זה התורה האחרת הזאת. אני רוצה להקשות אליכם. תגידו, בעולם הבא, מי שיזכה לתחיית האמיתים לעולם הבא, יצטרך לשמור תורה. תהיה שם תורה. רגע, גם לי מותר לפעמים לשאול שאלות. תהיה שם תורה או לא? תהיה שם תורה כנראה, מה? העולם הבא, זה... הקדוש ברוך הוא במחאות, כן, תלך עמכם בגן עדן חזן אמרו, אז קל וחומר עולם הבא. אז איזה תורה תהיה כשהקדוש ברוך הוא יתלך איתנו בעולם הבא? לא יודע לענות על זה, אבל ודאי שלא נשחק שם שש בש. לא, זה צריך להיות ברור. ברור שתהיה שם הופעה אלוהית, אני מעדיף במקום המילה תורה להגיד הופעה אלוהית, שפע אלוהי, ממד אלוהי וכו', כי אני לא יודע באמת איך זה יצטייר. יופיע איזשהו ממד אלוהי שהוא מתאים למדרגת עולם הבא. אותו דבר המשיח, יופיע ממד אלוהי שמתאים למדרגת משיח. אותו דבר נשיא הסנהדרין, יופיע ממד אלוהי שהוא מתאים לנשיא הסנהדרין. האם להגיד חד ושלום בגלל זה שתתבטל תורה מישראל או תתבטל מצווה אחת ממצוות התורה? לא אמרנו את זה בכלל. מה פתאום? האם תתבטל? לא יודע. כל מיני דעות בחזר על זה. מה? בסדר. אז אני, אוקיי, זה יודע. חבר'ה, זה שאלות, סליחה שלנו, זה שאלות מיותרות, כן? אין לנו, לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. אנחנו יודעים מה חובתנו היום. חובת התינוק לנוק חלב אם. תינק חלב אם. תפסיק לחשוב שאתה עכשיו הולך לטייל בפלאפל. אתה עכשיו צריך חלב אם עם המרכיבים התזונתיים של חלב אם, נקודה. זהו. רק שנייה אחת, וזה הדבר היחידי שיחיה אותך. כי אם אנחנו כל פעם נחפש, נקרא לזה, את המדרגה הבאה ולא נטפל במדרגה המתאימה לנו, אנחנו מתרסקים. שגם זה סוג של הזיה רוחנית וכל מיני קלקולים, יש הרבה מה לדבר על זה.
כן. מהי המטרה פה? המטרה זה
המטרה זה תיקון עולם. המטרה זה מה שדיברנו בפסקה הראשונה, שהיא שכל האנושות תתעלה, עם ישראל יתעלה עוד יותר, ותהיה הרמוניה בין הכוחות. ראויה האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. בסדר? הבדל כמותי, הכוונה שזה על אותו ציר. הבדל כמותי זה האם כוס הקפה היא מלאה קפה, או יש בה רבע כוס קפה. זה הבדל כמותי. זה נקרא הבדל כמותי. הבדל איכותי זה שיש פה כוס קפה שחור, ויש פה מים מינרלים של המעיין. משהו אחר. רציתי להגיד כוס קוקה קולה, אבל... אתמול זה השבת.
לא, פעם שמה למדנו שהמדרגת החי באדם, השונה במהות, היא מדרגת החי שבאדם.
נכון, לכן הדגשתי, אם שמת לב, אני אמרתי שזה לא מדויק עד הסוף. אמרתי את זה תוך כדי משפט לפני 10 דקות. כן, עכשיו. ולכן אמר מישהו פה מקודם, לא זוכר מאולי אביתר היה, שלכן גם יהיה הבדל בין נפש האדם לנפש הגוי. כן, מי כאן שאל מה קורה עם יחסי הנפש? כן, הבחור הזה שאל. כן, מה קורה עם ההבדל בין נפש הגוי לנפש ישראל? האם ההבדל הוא רק בין נשמת הגוי לנשמת ישראל, או בין נפש הגוי לנפש ישראל? לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שגם הנפש היא במדרגה שונה, אז הנשמה הישראלית היא מכילה בתוכה מלמטה עד למעלה גם את הנפש, אז הכל יש, אז הכל שונה. אז זה ממש שני קווים מקבילים שלא נפגשים. בסדר? טוב, יש לנו עוד טיפה או שסיימנו? סיימנו. טוב, חבריה, שמחר, כן, כבר אני אזכיר שנייה, מחר אנחנו רוצים לסיים את הפסקה הזו, את הסוגיה הזאת, עם מקור מספר 10, שזה עוד יותר יחדד לנו, אז למה בעצם אנחנו שואפים? בסדר, אולי בלי נדר, מי יכול להזכיר לי שכדאי שנלמד אין היה שבת בית לגבי מידת הגבורה. בסדר, אתה תזכיר לי, על גבי זה נלמד אין היה שבת בית. אם אפשר הוא היה להביא לכאן, למחר אין היה שבת בית, אנחנו נשלים את הפסקה הזאת עם אין היה שבת בית ונעשה סיכום של הסוגיה. אוקיי.